בניית אסטרטגיית תוכן בעשר שלבים פשוטים. הפעם אני רוצה לדבר על נושא שיש לו השפעה עצומה על כל פרויקט קידום אתרים. אני מתכוון כמובן לאסטרטגיית התוכן של האתר. ולמען הסר ספק, כשאני מדבר על אסטרטגיית תוכן, אני לא מתכוון לשאלה האם כדאי לכתוב 10 מאמרים של 400 מילים או 5 מאמרים של 800 מילים. על זה כבר כתבתי כאן מאמר. רגע לפני שנצלול פנימה, אני רוצה להזכיר כאן משהו חשוב. גוגל פרסמה לאחרונה עדכון שזכה לשם אנדוקס מקטעים. העדכון הזה מדבר על שיטת העבודה והדירוג של גוגל, שהחלה להתייחס למקטעי התוכן הבסיסיים שלה כפסקאות תוכן ולא כעמודי תוכן. הדבר הזה אפשר לגוגל להחזיר תשובות לשאילתות שביצעו גולשים גם אם אלו היו כלולות בעמודים עמוסי תוכן שעוסקים בנושאים אחרים. למה זה קשור לנושא שלנו? משום שאחת ההמלצות בקהילת קידום האתרים לקראת העדכון הזה באלגוריתם של גוגל הייתה מעבר לכתיבת תוכן שלם, מעמיק ומקיף הרבה יותר. הנחת העבודה היא שככל שהתוכן יהיה מקיף יותר, כך יגדל הסיכוי שגוגל תבחר להפנות גולשים לתוכן הזה, אם הוא עונה לשאילתה שביצעו, גם אם העמוד כולו לא עוסק בנושא שאותו חיפש הגולש באופן ישיר. במאמר הזה אני רוצה להציג לכם 10 שלבים בבנייה של אסטרטגיית תוכן מוצלחת לאתר שלכם, כזו שתוכל לסייע לכם לקדם אותו בגוגל. מתחילים. שלב מספר 1. הגדרת מטרות. זוכרים את השאלה שהצגתי כאן בתחילת המאמר? מה אתם חושבים שתהיה התשובה הפופולרית אם נשאל 200 מקדמי אתרים מקצועיים? מה עדיף? 10 מאמרים של 400 מילים או 5 מאמרים של 800 מילים? התשובה הנכונה כאן היא כמובן תלוי מה אתם מנסים להשיג. שילוב של תוכן באתר יכול להיעשות מכמה וכמה סיבות. כדי לייצר טראפיק לאתר. כדי להעלות את הדירוגים של עמודי האתר עבור ביטויי מפתח פופולריים. כדי לתת ערך מוסף לגולשים. כדי לשכנע גולשים לרכוש מוצר או שירות. כדי לשכנע את הגולשים לתת אמון ביועץ או בנותן שירות. ויש עוד לא מעט מטרות אחרות, כמובן. בואו ניקח דוגמה. נניח לרגע שאתם בעלי מקצוע בתחום כתיבת התוכן ומקימים אתר שהמטרה שלו היא לשכנע לקוחות פוטנציאליים להתקשר מולכם ולזכור את השירותים שלכם. כעת, כדי לשכנע את אותם גולשים שיגיעו אליכם לאתר, אתם רוצים להטמיע באתר תכנים שונים שכתבתם ויוכלו להבהיר שאתם יודעים לחסות נושא בצורה איכותית, להקפיד על כללי הלשון והתחביר, לשלב הומור ותוכן מקצועי ועוד. האם יש חשיבות במקרה הזה לנושאים שבהם התוכן עוסק? האם יש חשיבות גדולה לאורך של התוכן? מה ישכנע יותר? 10 מאמרים של 400 מילים או 5 מאמרים של 800 מילים? בואו ניקח דוגמה נוספת. אתם בעלי מקצוע בתחום דודי השמש. החלטתם שכחלק מאסטרטגיית התוכן שלכם אתם רוצים להטמיע באתר שלכם תוכן שקשור באופן פעולת דוד שמש וכן תקלות נפוצות שמתרחשות בו, לדוגמה. כמה מבין האנשים שלא יכלו להתקלח בבוקר בגלל היעדר מים חמים אכן יתרחו לשבת ולקרוא קטעים קסומים מתוך הבלוג המקצועי שלכם? למי באמת נועד הבלוג הזה? לגולשים או לגוגל? אז אני מחזיר אותנו, בעצם, לנקודה הראשונה של המאמר הזה. כשאתם רוצים לגבש אסטרטגיית תוכן לאתר שלכם, אתם צריכים בראש ובראשונה להבין מה אתם רוצים להשיג באמצעות אסטרטגיית התוכן הזו. קוראים אמיתיים? דירוגים בגוגל? לשכנע גולשים שאתם ייחודיים ומקצועיים בתחומכם? להגדיל את משך השהייה של גולשים באתר? אחרי שתדעו מה בדיוק אתם רוצים להשיג, קל יהיה הרבה יותר להבין איזה סוג תוכן וכמה ממנו כדאי יהיה לכם להטמיע באתר. שלב מספר 2. מחקר מתחרים. השלב השני בגיבוש אסטרטגיית התוכן שלכם הוא להבין איפה אתם נמצאים ביחס לאחרים, או במילים אחרות, מה עושים המתחרים שלכם בתחום. כשאתם מבצעים את מחקר המתחרים שלכם, כדאי יהיה שתתייחסו, לכל הפחות, לנקודות הבאות. כל כמה זמן מעלים המתחרים שלכם תוכן חדש באתר שלהם? עד כמה התוכן הזה מעמיק? עד כמה הוא רלוונטי לנישה שבה אתם והם פועלים? עד כמה הוא מחדש באמת לקהל הגולשים המגיעים לאתר? מה אורך התוכן הזה? באיזה פורמטים נוספים מיוצר התוכן של המתחרים? מקובל לחשוב שאם אתם רוצים לעבור את המתחרים שלכם, אתם צריכים פשוט לעשות יותר מהם, בצורה טובה יותר, ובקצב גבוה יותר. המתחרים מעלים תוכן פעם בשבוע? הקפידו לעלות תוכן פעמיים בשבוע. המתחרים מחדשים וסוקרים מגמות חדשות? היו אתם רלוונטיים אפילו יותר. המתחרים מתקשרים מול יוצרי תוכן מוכשרים בטקסט, וידאו, פודקאסטים, אינפוגרפיות ועוד? מצאו אנשי מקצוע מוכשרים יותר שיעשו עבורכם את העבודה על הצד הטוב ביותר. נכון, כדי לעבור את המתחרים בפרמטרים השונים האלו תזדקקו לתקציב, לאנשי מקצוע מעולים עליהם תוכלו לסמוך, ולשיתופי פעולה, אבל אי, אף אחד לא אמר שיהיה לכם קל לעקוף את המתחרים שלכם. שלב מספר 3. מחקר נושאים. אחרי שסיימתם להגדיר לעצמכם מטרות, וראיתם מה המתחרים שלכם עשו כבר בנושא, הגיע הזמן לשלב השלישי בגיבוש אסטרטגיית התוכן שלכם, להבין באילו תחומים ונושאים אתם רוצים לייצר תוכן. חשוב יהיה להבין שלהתקשר מול יוצרי תוכן זה ממש נחמד, אבל להתקשר מול יוצרי תוכן מבלי שיש לכם מושג על מה אתם רוצים שיכתבו, יקליטו או יסריט זה הרבה פחות נחמד. מחקר נושאים אמור להסתיים ברשימה מפורטת ככל האפשר של נושאים בהם אתם מעוניינים לייצר תוכן איכותי, שייצר לגולשים המגיעים לאתר ערך מוסף, וישרת את המטרות שהגדרתם בשלב הראשון של גיבוש אסטרטגיית התוכן. שלב מספר 4. הגדרת הפלטפורמות והפורמטים של התוכן. אסטרטגיית תוכן טובה לאתר כוללת לא רק מאמרים טקסטואליים, אלא התייחסות נרחבת לכלל הפורמטים בהם צריך להופיע התוכן, וכן כלל הפלטפורמות בהן צריך להופיע התוכן הזה. למה הכוונה? ובכן, כדי להתקדם במנועי החיפוש לא מספיק יהיה שתייצרו תוכן מעולה בנכס הדיגיטלי שאותו אתם רוצים לקדם. על מנת לחזק את המותג שלכם חשוב יהיה לפרסם תוכן איכותי גם בפלטפורמות נלוות, כמו דף פייסבוק, קבוצת פייסבוק על שם המותג, ערוץ יוטיוב, פרופיל לינקדאין ועוד ועוד, כמובן לפי העניין והרלוונטיות. לאחר שהכנתם רשימה של נושאים בהם תרצו שהתוכן שלכם יעסוק, תצטרכו להגדיר איך אמורים התכנים האלו להיות נגישים לגולשים השונים. האם באמצעות טקטסים? האם מדובר בסרטונים? אינפוגרפיקות? מצגות? אולי אתם רוצים בכלל לנהל פודקאסט חדשני ומוצלח במיוחד? הגדרת הפלטפורמות והפורמטים בהם יופיע התוכן של המותג שלכם תאפשר לכם להתקדם לשלב הבא, להתקשר מול יוצרי תוכן שיתאימו לאסטרטגיית התוכן שגיבשתם. שלב מספר 5. התקשרות מול יוצרי תוכן. השלב הזה הוא קריטי במיוחד להצלחת אסטרטגיית התוכן שלכם. אם לא תמצאו את האנשים הנכונים לעבוד איתם, לא תעזור העובדה ששלב התכנון והמיפוי שלכם היה מוצלח במיוחד. בסופו של יום, תרצו להתקשר מול יוצרי תוכן איכותיים, שיודעים את העבודה, שהם מקצוענים בתחומם, שיש להם את ההכשרה ליצור תוכן בנישה שבה אתם פועלים. שיכולים לספק לכם את העבודה בזמן שאתם זקוקים לה, שההספק שלהם טוב ומתאים לצרכים שלכם ואולי חשוב יותר מהכל, שיהיו בראש טוב. לפעמים, תרצו לבקש תיקונים, לבצע שינויים קלים, לשדרג את התוכן, לדייק אותו קצת יותר ועוד. כדי להצליח לעשות זאת חשוב שתהיה ביניכם ובין יוצרי התוכן שלכם הסכמה איך בדיוק מבצעים את זה. כדי שאף אחד מן הצדדים לא ירגיש שיצא מופסד מן המהלך. הדרך הנכונה לעבוד מול יוצרי תוכן חדשים היא בהדרגה, אל תתחילו לעבוד מול יוצר תוכן בקיבולת מלאה, גם אם התעריף יהיה מעט יותר יקר בהתחלה. לשני הצדדים חשוב לראות שזה עובד היטב לפני שממשיכים לחמות התחייבויות גדולה יותר, שתגדיל את החשיפה של שני הצדדים. שלב מספר 6. יצירת תוכנית תוכן מותאמת. תוכנית תוכן היא למעשה גאנט או יומן שבו אתם מתזמנים את כלל הפרסומים הרלוונטיים, בכל הפורמטים הרלוונטיים, ובכל הפלטפורמות הרלוונטיות. כדאי יהיה מאוד שתוכנית התוכן תכלול התייחסות לפחות למספר חודשים קדימה, כדי שלא לזעזע יותר מידי את אסטרטגיית התוכן ולרענן אותה בכל שלישי וחמישי. יצירת תוכנית תוכן מגובה בלוחות זמנים תוכל לסייע לכם להציף את כל הפערים ולצפות אותם מראש. כותב התוכן הראשי שלכם נמצא בחופשה בין החודשים יולי ואוגוסט, התקופה שבה תכננתם לפרסם 10 מאמרים? כדאי שתיקחו זאת בחשבון. אתם זקוקים לשירותיו של מתמחה בתחום המשפטים? ברור לפני כן שבתקופה שאתם בונים עליו הוא לא נמצא בתקופת מבחנים. המלצה חמה, הזמינו תכנים דרך מערכת הזמנת התכנים שלנו. שלב מספר 7, יצירת התוכן והטמעתו. בשלב הזה חשוב יהיה להקפיד על ביצוע בהתאם לתוכנית התוכן שגיבשתם. את התוכן שאתם מייצרים יטמיעו בנכסים הדיגיטליים השונים שהגדרתם שבהם תרצו שהתוכן יופיע. צרו קישורים פנימיים כדי לייצר קשרים בין עולמות התוכן השונים שאתם מייצרים, ולבדל תכנים חשובים מאלה שפחות חשובים. הקפידו על תיחום והבחנה בין נושאים שונים על מנת להימנע מתופעת הקניבליזציה של מילות מפתח. שמרו, בנוסף לתוכן עצמו, גם על פירמוט נכון שלו. שמרו על מרווח מתאים בין פסקאות. שליבו תמונות ווידאו היכן שאפשר כדי לשבור את קטעי הטקסט הארוכים, והשתמשו בצבע ובכותרות. הכנתי מדריך על שימוש נכון בכותרות לטובת קידום אורגני, על מנת להבחין בין מקטעי תוכן שונים. שלב מספר 8. הפצת התוכן. יצירת תוכן, מרגשת ככל שתהיה, לא שווה יותר מידי אם קוראים וגולשים לא נחשפים לתוכן הזה. לשם כך, עליכם יהיה לפעול כדי להפיץ את התוכן הזה. איך עושים זאת? פועלים בערוצים שבהם נמצא קהל היעד שלכם. קבוצת הפייסבוק שמשויכת למותג שלכם. דף הפייסבוק העסקי. טלגרם. אינסטגרם. מייל. לינקדאין. פינטרסט. בלוג מקצועי. יוטיוב. טיק טוק. ובעצם כל פלטפורמה שבה נמצא קהל היעד שלכם ומצפה למצוא תכנים שונים שמתאימים למצב הרוח שלו באותו רגע. אם אתם מוכרים שירותים רציניים כמו הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה עבור עוסקים מורשים, יכול להיות שאינסטגרם או טיק טוק תהיינה פלטפורמות פחות מוצלחות כדי לידע גולשים על כך. שלב מספר 9. ניטור שוטף של התוכן והצורך בעדכונו. העובדה שיצרתם תוכן, התמעתם אותו באתר והפצתם אותו בפלטפורמות רלוונטיות שונות לא אומרת שסיימתם בהקשר הזה את העבודה. תוכן חייבים לנטר באופן שוטף, להבין מתי הוא אינו רלוונטי עוד, ולעדכן באופן שוטף. אם, למשל, כתבתם על 10 טיפים לקידום אתרים שכדאי ליישם בשנת 2021, דאגו לעדכן את המאמר הזה בסוף שנת 2021. אחרת, התוכן שלכם יהיה מיושן, לא רלוונטי, ולא מותאם לצרכים של קהל היעד שלכם. בהקשר הזה, קל יהיה לכם הרבה יותר להסתדר עם תוכן ירוק עד, תוכן שלרוב אין צורך לעדכן בצורה שוטפת בגלל שהוא תמיד רלוונטי ועושה שכל. דוגמאות לתוכן ירוק עד יכולות להיות טיפים לאימון כושר אפקטיבי, עצות שונות לגבי תזונה ובריאות. הוכחות של משפטים במתמטיקה וגיאומטריה של המישור ועוד. שלב מספר 10. מעקב אחר שכפול התוכן והפרת זכויות יוצרים. דיברתי מקודם על הצורך בניטור שוטף של רמת העדכניות והרלוונטיות של התוכן שלכם. כעת אדבר על צורך בניטור נוסף על מנת להשלים את הצעד האחרון בגיבוש אסטרטגיית התוכן שלכם. ניטור תוכן משוכפל. מעת לעת, ייתכן כי ייווצרו באתר שלכם תכנים שיכולים להיחשב כתכנים משוכפלים. זה קורה כאשר עמודים שונים באתר נבדלים ביניהם בפרמטרים מינוריים, כמו צבע, גודל או כמות של מוצר מסוים. במקרים כאלו, אסטרטגיית התוכן שלכם יכולה להיפגע משום שמנועי החיפוש עלולים להתרשם כי אתם נוקטים בטקטיקות לא טבעיות לקידום התוכן באתר שלכם. תופעה אחרת הקשורה בתוכן משוכפל יכולה לבוא לידי ביטוי בתוכן שמוטמע באתר שלכם ושוכפל אל מחוץ לאתר שלכם, או תוכן שמקורו באתר אחר והועתק אל האתר שלכם. תהיה הסיבה אשר תהיה, כותב התוכן שלכם מעתיק תכנים ולא ידעתם על זה. לא עשיתם שימוש נכון בטאג קנוניקל. מבנה האתר שלכם לא מטויב ועוד. תוכן משוכפל הוא נושא שחייבים לנטר באופן שוטף ולתת לו מענה שלם. לסיכום, נמאס לכם כבר לשמוע עד כמה חשובה אסטרטגיית תוכן איכותית לקידום של האתר? רוצים לדעת איך באופן פרקטי תוכלו לגבש אסטרטגיית תוכן משלכם שתסייע לכם לשפר את הביצועים של האתר שלכם? עקבו אחר 10 השלבים שהוצגו במאמר הזה ותראו שיפור דרמטי.